אנחנו ביום ראשון לפרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק א'. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. אם כתוב אלה, בסופו של דבר שהוא מפריד את הפסוקים הללו מהפסוקים הקודמים. ואלה, מכיוון שכתוב ואלה, ואלה זה וו החיבור, מוסיף על הראשונים. אז הפרשה הזו היא בעצם המשך לפרשה הקודמת. מה הדגש פה? מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. כמו שהפרשה הקודמת זה היה מסיני, דבר שם על מתן תורה, אף אלו, גם המשפטים שאנחנו למד עכשיו, זה מסיני. זאת אומרת, מה הדגש פה? למדנו כבר בעצם בפרשת בשלח, שעם ישראל היה במרה, שם כתוב בפסוק, שם שם לו חוק ומשפט. זאת אומרת ששם לימדו את עם ישראל קצת פרשיות של דינים, של משפטים. אז דע לך שהמשפטים שעליהם נלמד עכשיו הם לא דברים שנאמרו במרה עוד לפני מתן תורה, אלא זה דברים שהם מסיני, הם נאמרו אחרי מתן תורה. עכשיו שואל רש"י, ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? הרי הנושא שעליו מדובר בסוף פרשת יתרו, שהוא הכי צמוד לבעיל המשפטים שכתוב פה, זה על המזבח, איך לבנות את המזבח, שזה יהיה בכבש ולא במדרגות, זה מה שלמדנו בסוף פרשה הקודמת. ומיד לאחר מכן, כן, ומיד לאחר מכן פה כתוב בעיל המשפטים. מה הקשר והסמיכות בין פרשת דינין לפרשת המזבח? אומר רש"י, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. זה לומדים שהסנהדרין, איפה הם נמצאים, צריכים להיות סמוך לבית השם. בית המקדש היה להם את הלשכה, ששם הסנהדרין היו צריכים לשבת. אשר תשים לפניהם, אומר רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלושה פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם תמי הדבר ופירושו. שמשה רבינו לא יגיד, אני אומר להם את זה פעמיים, שלוש, וזהו, לא צריך להגיד להם את זה פעם נוספת, שהם ידעו את זה היטב. כך נאמר, לכן כתוב אשר תשים לפניהם. מה הכוונה שתשים לפניהם? כשולחן הארוך ומוכן לאכול לפני האדם. זאת אומרת, אדם שמקבל דבר כמו שולחן ארוך, שאתה עורך לו שולחן שהכל מוכן רק לאכילה, ככה משה רבנו צריך לתת לבני ישראל את כל הדינים ממש לפה, מה שנקרא שהכל יהיה ברור לגמרי לדבר.
עד שהם יתפסו, לא איזה פעמיים שלוש.
לפניהם, אומר רש"י, מה לומדים מהמילה לפניהם? ולא לפני גויים. כשאתה יש לך איזה עניין של דין ומשפט, אל תלך לבית דין של גויים, אלא תלך רק לפניהם לבית דין של סנהדרין של יהודים. ואפילו ידעת בדין אחד, שהם דנים אותו כדיני ישראל. אתה יודע שיש איזו הלכה מסוימת, איזה משפט מסוים, שהדין בעניין הזה אצל הגויים זה בדיוק כמו אצלנו. אל תביאו בהרחאות שלהם. בכל מקרה, אל תלך להרחאות של הגויים רק אצל בני ישראל. מה הסיבה? שהמביא דיני ישראל לפני גויים מחלל את השם ומייקר שם האלילים להשביחם. בזה שהוא הולך לבית דין של גויים, הוא מייקר ומחשיב את האלילים של הגויים שהוא מתייחס אליהם והולך אליהם, שנאמר, כך אומר הפסוק בספר דברים, כי לא כצורנו צורה ואויבינו פלילים. מה הכוונה? כשאויבינו פלילים, זהו העדות לעילוי רתם. זאת אומרת שהאליל של הגויים, מתי הוא גדל? כשהם מתייחסים פלילים, הרי זה בלשון משפט, משפטים זה נקרא פלילים. כשאויבינו פלילים, כשהאויבים שלנו הם פוסקים הלכות, זה מראה ומגדיל ומחשיב אותם. אסור לנו ללכת אליהם רק לפסוק הלכות אצל בית דין של יהודים. פסוק ב', כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אומר רש"י, כל ההלכות הללו שאנחנו נלמד עכשיו על דיני עבדים, יש בזה הרבה פרטים. יש על זה בגמרא, מסכת קידושין, מסבירים את כל המכלול של כל ההלכות שקשורים לעבדים. אנחנו נלמד לפי מה שרש"י יסביר לנו, להשתדל להבין עד כמה שאפשר את ההלכות שקשורים בעניין. אומר רש"י, כי תקנה עבד עברי. מה הפירוש? עבד שהוא עברי. כשאומרים עבד עברי, הכוונה היא לא שהעבד הוא עבד של עברי, אלא עבד עברי פירושו שהוא העבד הוא עברי. זאת אומרת, כי המילה עבד עברי יכולה להתפרש בשני כיוונים. למשל, יש לנו אליעזר אמר עבד אברהם אנוכי. מה זה עבד אברהם? עבד של אברהם. אז מצד שני כתוב במשלי, כתוב עבד משכיל. מה זה עבד משכיל? עבד שהוא בעצמו משכיל. אז רואים שהמילה עבד שהיא סמוכה למילה הבאה, פעם יכול להיות ולהתפרש של, ופעם הוא עצמו. מה זה? כי תקנה עבד עברי, יכול להיות גם כן בשתי משמעויות, עבד של עברי או עבד שהוא עברי. אומר רש"י, כאן הכוונה עבד שהוא עברי, העבד עצמו עברי. שואל רש"י, או אינו אלא עבדו של עברי, אולי הכוונה פה עבד של יהודי. ולמה רש"י מנסה מיד לחשוב אולי זה עבד של עברי? כי רש"י אומר, זה הלכה הראשונה שעם ישראל מקבל אחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה כולם יצאו ברכוש רב, מאוד קשה והיגיון לומר שיהיה עבד יהודי, למה פתאום שהוא ימכור את עצמו לעבד? עכשיו יצאנו לחירות ואנחנו כרגע לכן ההלכה הזו היא לא לכאורה אקטואלית מיד אחרי יציאת מצרים ומתן תורה. לכן אני רוצה להרגיע רש"י, אולי זה עבד של עברי, זה לא העבד גוי, כמו שהוא אומר, עבד כנעני שלקחתו מישראל, אולי הכוונה כאן עבד גוי שקניתי אותו מיהודי. ועליו הוא אומר שש שנים יעבוד, אולי הכוונה שש שנים יעבוד זה על גוי שקנינו אותו מיהודי. מה אני מקיים והתנחלתם אותם? יש פסוק בספר ויקרא שאומר שעבדים גויים אתה צריך להחזיק אותם אצלך כמו נחלה לעולמים. אז לכאורה אם נגיד שכאן הכוונה עבד גוי שלי, שקנינו אותו מיהודי ושש שנים הוא יוצא, איך נסתדר עם הפסוק שכתוב בספר ויקרא שאתה צריך להחזיק עבד גוי לעולם? אז אני אסביר שהפסוק ההוא זה בלקוח מן הגוי, שם מדובר שהגוי מחר את עצמו, גוי עצמו מחר את עצמו, אז אולי הוא צריך להישאר לנצח. והיא אבל בלקוח מישראל, אבל אם קנית את הגוי מיהודי יצא בשש, אולי זה הכוונה. ורשי לא, תלמוד לומר מה יהיה הפסוק שיגלה לנו את המשמעות פה. אנחנו צריכים לנדוד עד ספר דברים. ספר דברים כתוב במפורש כי מחר לך אחיך העברי. ומה הכוונה אחיך העברי? כמובן אחיך זה יהודי. אז הפסוק בדברים מגלה לנו שכאן הכוונה עבד עברי זה עבד יהודי ולא עבד של יהודי. ולא אמרתי אלא באחיך. אז אם קונים גוי עבד כנעני אז זה לתמיד, כשקונים עבד עברי אז זה רק עד שש שנים. אומר רש"י, מה הכוונה? כי תקנה מיד בית דין. בית דין מכרו אותו, שמכרו בגניבתו. הוא גנב, העבד, ולא היה לו מה לשלם, אז בית דין גם מכרו אותו כדי שיהיה מאיפה להחזיר את הגניבה. כמו שנאמר, כמו שהפסוק אומר, שנלמד את זה בעזרת השם בהמשך, כתוב אם אין לו ונמכר בגניבתו. או אינו אלא במוכר עצמו מפני דוחקו. מאיפה אתה יודע? אולי הכוונה פה, כשאדם מכר את עצמו, כי היה לו דוחק בפרנסה, אז הוא מכר את עצמו לעבד, אבל מכרו בית דין, לא יצא בשש. אולי, אחרי שכבר הגענו למסקנה בקטע הקודם, שמדובר ביהודי, לא בגוי, גם ביהודי יש שתי אפשרויות, יהודי שמוכר את עצמו, או יהודי שבית דין מוכרים אותו.
בכל מקרה שחרם אותו.
אז זה השאלה, אולי, כאן הכוונה שהוא מכר את עצמו, יצא בשש, אבל אולי כשבית דין מוכרים אותו, הוא לא יוצא בשש. אז אומר, כשהוא אומר, שוב אנחנו צריכים להביא הוכחה מספר ויקרא. כתוב שמה וכי אמוך אחיך עמך ונמכר לך. שם מדובר שהיהודי מוכר את עצמו כי הוא ימוך, כי הוא נהיה עני. הרי מוכר עצמו מפני דוחקו אמור. אז ההלכה הזו שבשש יוצא מי שמכר את עצמו, זה כתוב בספר ויקרא. מה אני מקיים כי תקנה? כך מה הכוונה פה כי תקנה? זה לא יהיה במשמעות שאדם מוכר את עצמו, אלא בנמכר בבית דין. לחופשי, ורש"י הפירוש הוא לחירות. יצא עם כך למסקנה שעבד גוי אתה מחזיק אותו כמו נחלה לתמיד, עבד יהודי אז זה לא משנה אם הוא מכר את עצמו, וזה לא משנה אם בית דין מכרו אותו, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. סוג ג' אומר, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו. ורש"י, אם בגפו יבוא, שלא היה נשוי אישה, אם כשהעבד היהודי הזה נמכר לעבד, הוא היה רווק, כתרגומו. מה התרגום אומר? אם בלכודוי, בלכודוי היה פירוש, הוא היה לחוד, הוא היה לבד. ולשום בגפו, מה הפירוש של המילה בגפו? בכנפו, בכנפו זה בבגד שלו, שהפירוש הוא שלא בא אלא כמות שהוא יחידי בתוך לבושו בכנף בגדו. זה כמו שאומרים, זה כזה לישון ביטוי כזה, כשאדם בא לבד אומרים לו הוא בא רק עם הבגדים שלו.
כן,
כן, פירושו כן, של כן, דבר כן, שהוא כן. רווק הוא בא לבד. אז אם הוא נמכר כעבד רווק, בגפו יצא. מה הכוונה בגפו יצא? כשהוא יצא בשש שנים הוא גם יצא לבד. מה באים לשלול? מגיד שאם לא היה נשוי מתחילה, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנו עבדים. אנחנו נראה עוד מעט שעבד יהודי באותם שש שנים שהוא עבד, מותר לאדון לתת לו, לעבד היהודי, שפחה כנענית גויה, שהיא תלד ממנו עבדים קטנים גויים, וכשהוא יצא לחופשי אז העבדים יישארו אצל האדון. אז ההלכה הזו שמותר לאדון לתת לעבד יהודי שפחה גויה כדי שיוולדו ילדים, זה רק אם כשהוא נמכר הוא היה נשוי. מה ההיגיון? אם הוא היה נשוי אז יש לו קשר לאשתו היהודייה ויש לו משפחה משלו, אז אין סיכוי שהוא ירצה בדווקא להישאר אחר כך עם האישה הכנענית שהאדון נותן לו. הוא ירצה לחזור למשפחה שלו. אבל אם הוא רווק, ועכשיו האדון ייתן לו שפחה כנענית, אז הוא יכול להיגרר אחריה. לכן התורה אומרת, בגפו יוצא, פירושו שאם לא היה נשוי בתחילה, כמו שקראנו, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנו עבדים.
גם פה מסתכן, הוא יכול...
אם בעל אישה הוא... אם הוא נהיה עבד, אז הוא היה נשוי ישראלית, כשהוא נמכר לעבד, הוא היה כבר נשוי, ויצא אשתו עמו, אז כשהוא יוצא לחירות, אשתו יוצאת איתו ביחד. אמרו שאשתו יוצאת, הרי הוא נמכר, אשתו לא נמכרה. שואל רש"י, וכי מי הכניסה שתצא? מה אמרו שאשתו יוצאת? הרי בכלל היא לא נמכרה. אלא, מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי, חייב במזונות אשתו במנף. תדע לך שכשאתה קונה עבד יהודי, אתה לא רק צריך לפרנס את העבד. אם הוא בעל משפחה, אז מותר עליך חיוב לפרנס את המשפחה שלו. אז כשהוא יוצא לחירות, אז גם אשתו יוצאת לך מהחשבון של ההוצאות השוטפות. תודה לד, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. כאן התורה מגלה לנו את ההלכה שמותר לאדון לתת לעבד הזה שפחה כנענית. זה מה שרש"י אומר. אם אדוניו ייתן לו אישה, מכאן שהרשות ביד רבו למצור לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים. דרך אגב, ההלכה הזו שמותר לאדון לתת לעבד היהודי שפחה כנענית, זה רק כשבית דין מכרו אותו. אבל העבד שמוכר את עצמו אסור לתת לו שפחה כנענית, רק שביידן מחרים אותו בגניבתו, רק אז מותר לו לתת את הדבר הזה. כי ככה מבואר בפנימית התורה, זה יותר מוסבר שהעבד, ההתבטלות שלו לאדון, כשהוא לבד החליט למכור את עצמו, הוא יזם את זה, אז הוא לא יכול גם כבר להיות קשור לאיזה שפחה כנענית. אבל כשביידן מחרו אותו, הוא איבד לגמרי את הזהות העצמית שלו, אז מאפשרים גם כן את העניין הזה. תלמוד לומר, עכשיו ממשיך רש"י ואומר, או אינו אלא ישראלית, אולי מה שכתוב פה שהאדון יכול לתת לו אישה, מאיפה אני יודע שהוא יכול לתת לו גויה? אולי הכוונה שהוא יכול לתת לו יהודיה. תלמוד לומר, כתוב האישה וילדיה תהיה לאדוניה, אינו מדבר אלא בכנענית. לא יכול להיות שהוא ייתן לו יהודיה והיא תישאר יהודיה, יש לה יותר הזדמנויות להשתחרר מאדון מאשר עבד, כפי שנלמד בהמשך. שהרי העברייה אף היא יוצאה בשש, עברייה, שפחה עברייה, גם היא יוצאת בשש שנים כמו עבד עברי, ואפילו לפני שש היא מביאה סימנים יוצאה. אם היא הביאה סימני בגרות, אז לפני שש היא כבר גם יוצאה, זאת אומרת יש לה יותר הזדמנויות לצאת, שנאמר כמו שכתוב בספר דברים, אחיך העברי או העברייה מלמד שאף העברייה יוצא בשש. אז אם כך למסקנה, מה בעצם למדנו בפסוק הזה? שאדון יכול לתת לעבד העברי שבית דין מכרו אותו, יכול לתת לו גוי השפחה, והשפחה הזו תישאר בידי האדון. וזה ההכרח שמדובר שנותן לו דווקא
היא והבנים.
פסוק ה', ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. על איזה אישה מדובר? את אשתי השפחה. כן? אדון נתן לו גויה, אז הוא אומר, הוא רוצה להישאר עם הגויה, והוא לא רוצה לצאת בשש שנים. פסוק ו' אומר, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. אומר רש"י, אל האלוקים, לבית דין, צריך לקחת אותו לבית דין. למה? צריך שימלך במוכריו שמכרו לו, כיוון שבית דין מכרו לו את העבד הזה. עכשיו העבד הזה רוצה להישאר, אז לפני שמחליטים מה עושים, בוא נלך לבית דין שהם המוכרים ונבדוק מה הם אומרים, מה עושים כרגע במצב כזה. אל הדלת או אל המזוזה, ורש"י, יכול שתהיה המזוזה כשרה לרצוע עליה. אולי אפשר להגיד שאפשר לעשות את החור באוזן של העבד על המזוזה או על הדלת, על מה אפשר? תלמוד לומר, כתוב במפורש בספר דברים, כשהתורה חוזרת על ההלכה הזו, ונטעת באוזנו ובדלת, שם כתוב במפורש שאת הרציעת האוזן זה נעשה על הדלת ולא על המזוזה, בדלת. נכון? אז יש את הדלת, הדלת שנפתחת, כל הפלטה, ויש שני העמודים מצד ימין ומצד שמאל, זה נקרא מזוזה. אז שלוקחים את העבד לעשות לו את רציעת האוזן, על מה צריך להצמיד את האוזן שלו? על המזוזה או על הדלת? לא. אז מה צריך לעשות? אומר רש"י, היינו יכולים לחשוב שהמזוזה תהיה כשרה לרצוע עליה. מה תלמוד לומר מבירה שכתוב ונתת באוזנו ובדלת, בדלת ולא במזוזה, דווקא על הדלת ולא על המזוזה. מה התלמוד לומר או אל המזוזה? אז אם צריך לקחת אותו דווקא על הדלת, אז למה כתוב כאן והגישו אל הדלת או אל המזוזה? אומר רש"י, הקיש דלת למזוזה. מה מזוזה מעומד, אף דלת מעומד. מה זאת אומרת? מזוזה, שזה הקורה שעומדת צד ימין ובצד שמאל, היא לא תקרה בתואר מזוזה רק כשהיא תעמוד ליד הדלת. כשהקורה הזו שוכבת על הרצפה,
אם אין דלת, זה לא נקרא
מזוזה. אם יש לך סתם קורה על הרצפה שהיא יכולה להיות מזוזה, היא לא יקראו לה מזוזה, יקראו לזה קורה. לעומת זאת דלת, גם אם היא עומדת, גם אם היא מפורקת, גם אם היא שוכבת, תמיד יקראו לה דלת. אז אם היה כתוב והגישו אל הדלת, היינו יכולים לחשוב, טוב, ניקח את הדלת, נשים את הדלת על השולחן, ונצמיד לו את האוזן לדלת, ונעשה את החור. אמרת התורה אל הדלת או אל המזוזה, לומר לנו שהדלת שעושים לו את החור צריך להיות באותו צורה כמו שהמזוזה עומד. רצה אדוניו את אוזנו, איזה אוזן? אומר רש"י, הימנית, או אינו אלא של שמאל. איפה אתה יודע שזה אוזן ימין, אולי שמאל? תלמוד לומר אוזן אוזן לגזירה שווה, לומדים את זה, נאמר כאן ורצה אדוניו את אוזנו, ונאמר במצורע תנוך אוזנו הימנית. על המצורע כתוב שמה שצריך לעזות על תנוך אוזנו הימנית, אז עושים גזירה שווה, מה להלן הימנית? כמו אצל מצורע התורה מפרטת במפורש הכוונה הימנית, אף כאן הימנית. עכשיו שואל כאן רש"י שאלה, מה ראה אוזן להירצה מכל שאר האיברים שבגוף? מה פתאום אתה עושה לו את החור הזה באוזן? אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמר על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תרצה, זה הסיבה שעושים לו חור באוזן. ואם מוכר עצמו, אם הוא מוכר את עצמו והוא רוצה להישאר אצל האדון שלו, הוא לא רוצה לצאת, אז למה רוצים את אוזנו? אומרים, אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. כאן חייבים להוסיף איזה ביור. לכאורה, אם הסיבה היחידה שרוצים את אוזנו, זה בגלל שהאוזן שמע, לא תגנוב, והלך וגנב, אז לכאורה, למה מחכים אחרי ששנים? ואם הוא לא רוצה לצאת, אז רוצים את אוזנו. לפי ההסבר הזה, היה צריך לרצוע את אוזנו מיד שהוא גנב, כל גנב, היה צריך מיד לרצוע את אוזנו, ולהגיד לו, אוזן זו ששמע, לא תגנוב, והלך וגנב, אז תרצה. למה מחכים? רק אם, הרי אם הוא רוצה לצאת אחרי ששנים, אז למרות שהוא גנב, הוא לא יקבל את הרציעה באוזן, נכון? אז למה מחכים דווקא? אז ההסבר הוא כך, שאם הוא גנב, זה עדיין לא סיבה לרצוע לו את האוזן, למה? הוא גנב כי לא יכול להתאפק, בגלל שהוא, היצר הרע התגבר עליו, והוא מתחרט כבר מאז 1,000 פעמים, אז זה לא סיבה עדיין לרצוע לו את האוזן. עברים 6 שנים, יש לו כבר סוף סוף הזדמנות להשתחרר, ואז הוא אומר, לא, אני רוצה להישאר. אז הוא מגלה מהמפרע שהוא לא כל כך התבייש בגניבה שלו. זה לא היה כל כך באונס, הוא לא כל כך חיכה להזדרגע להשתחרר מהקלון שהוא הדביק לעצמו. אותו רגע שהוא נותן לעצמו את התוקף על הקלון שהוא עשה לעצמו, אומרים לו, עכשיו תקבל מהמפרע, זאת אומרת שמתברר שהיית צריך לקבל את זה ביום שגנבת. עוד מילה אחת, כתוב לא תגנוב, למרות שלמדנו, אם אתם זוכרים, שלא תגנוב שכתוב בעשרת הדיברות, הכוונה היא לנפשות, ולא תגנוב הוא שכתוב מאוחר יותר, שם הכוונה ממון, וכאן הרי מתכוונים לממון, אז הפירוש הוא שעשרת הדיברות הרי כוללים בתוכם את כל התורה כולה. אז לא תגנוב הוא שנלמד בחומש מאוחר יותר, כלול בלא תגנוב שכתוב בעשרת הדיברות, ומילא אפשר לקרוא לזה אוזן ששמע על הר סיני. כל התורה כולה בתוך עשרת הדיברות. רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר. רבי שמעון בא לתת עוד הסבר למה דווקא עושים את הרציעה על הדלת ועל המזוזה, וזה דרך אגב ייתן לנו גם הסבר למה אוזן, מה פירוש למילה חומר. חומר זה כמו שאתה שם בושם על הצוואר וזה מפיץ ריח טוב בכל הסביבה, או שאתה שם איזה מרגלית וזה מפיץ אור בכל הסביבה. אומר רבי שמעון, אני אתן לך עכשיו הסבר למה הדלת ומזוזה, וזה יפיץ לך אור, אתה תדע כבר למה האוזן גם כן. בהסבר אחד תקבל את שני הדברים. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה, שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, יהי רצה בפניהם. אז זה כבר הסבר כפול, גם למה הדלת ומזוזה ולמה באוזן. לפני הדלת ומזוזה. ועבדו לעולם, הכוונה לעולם, לעולם זה לא לנצח. לעולם הכוונה עד היובל. אוי נו, אלא לעולם כמשמע, אולי לעולם כפשוטו. והתלמוד לומר, כתוב בתורה בספר ויקרא, ואיש אל משפחתו תשובו, כתוב שמגיע שנת יובל, כל אחד חוזר למשפחה שלו, מגיד ש50 שנה קרויים עולם. מזה לומדים שיובל זה נקרא עולם, ולא שיהיה עובדו כל 50 שנה. לא הפירוש הוא שמי שאומר אני לא רוצה לצאת, תתחיל לספור לו 50 שנה, אלא עובדו עד היובל, בין סמוך, בין מופלג. יכול להיות שעד היובל יהיה שנה, יכול להיות שבאמת יהיה עוד 49. עד היובל.
זה החוק
הסוציאלי. הוא חייב לצאת. כן, אחרי היובל הוא כבר לא יכול להגיד, אהבתי את אשתי ואת אדוני ואת בניי, אז הוא כבר חייב לצאת.
והוא גם חוזר ל...
עד פה למדנו דיני עבד, עבד עברי. עכשיו לומדים דיני שפחה עברייה. אחי, אם קור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. אומר רש"י, וכי אם קור איש את ביתו לאמה, מדובר באבא שמוכר את הבת שלו, בקטנה כתוב מדבר. באיזה זמן יכול אבא למכור את הבת שלו? רק שהיא קטנה. איפה אני יודע? אולי מדובר שהוא מוכר את הבת שלו כשהיא גדולה. אומר רש"י כך, יכול אפילו הביא הסימנים. אולי שהיא כבר לא קטנה, כבר יש לה סימני בגרות, הוא כבר יכול, עדיין יכול למכור אותה. אומר רש"י, לא, אמרת קל וחומר. ומה מכורה קודם לכם? יוצא בסימנים, אם כשהוא מכר אותה כשהייתה קטנה. ברגע שהיא תקבל סימנים, נלמד עוד מעט, זה אחד מהדברים שמשחררים אותה בסימנים, כמו שכתוב כמו שנלמד בעזרת השם עוד מעט בפסוק י' א', כתוב שם ויצא חינם אין כסף, שאנו דורשים אותו לסימני נערות. אז אם כשהיא נמכרה לפני זה, עצם הדבר שיש לה סימני נערות, אז היא כבר יוצאת, אז שאינה מכורה, אם הוא לא מכר אותה עד שהגיעו לסימני נערות, אז אינו דין שלא תמכר, ודאי שהוא לא יכול כבר למכור אותה.
זה גיל 12.
לא תצא כצאת העבדים. מה הכוונה? כי יציאת עבדים כנענים שיוצאים בשם ועין. אנחנו נלמד בעזרת השם, בהמשך הפרשה, שעבד גוי, אם אתה הורדת לו את השד או עין, זה הדרך שיכול לצאת לחירות. אין לו שש שנים, יש לו דרכים אחרות איך להשתחרר. באים ואומרים, לא תצא, שפחה יהודיה לא יוצאת לחירות כמו עבד כנעני, כי יציאת עבדים כנענים שיוצאים בשן ועין. אבל זו לא תצא בשן ועין, אלא עובדת, עד מתי יש לה שלוש הזדמנויות. יש לה או שש, או עד היובל, או עד שתביא סימנים. וכל הקודם, קודם לחירותה. אם הסימנים בא, כן? אם הסימנים באו קודם, או שש בא קודם, או היובל בא קודם. מה יהיה אם הוא לא עלינו הוריד לעין, הוריד לשן?
זה לא תופס.
אז אומרים, ונותן לה דמי עינה או דמי שינה. אם הוא פגע לה בעין ובשן, משלם לה על זה את הכסף שנקבע, אבל זה לא סיבה להוציא אותה לחירות. אומר רש"י, מאיפה אני יודע שלא תצא כצאת העבדים, הכוונה שהיא לא יוצאת כמו עבד כנעני בשן ועין, או אינו אלא לא תצא כצאת העבדים בשש וביובל. אולי הכוונה שהיא ששפחה יהודית היא במצב גרוע יותר מעבד עברי. עבד עברי יכול לצאת בשש או ביובל, אולי שפחה כנענית לא יכולה לצאת בשש וביובל. מאיפה אני יודע? אולי זה הכוונה לא תצא כצאת העבדים? עברית אנחנו נראה. תלמוד לומר, זה ברור שיוצאת באותן תחנות שהעבד עברי יצא, גם היא תצא. מאיפה אני יודע? כתוב בספר דברים, כי מחר לך אחיך העברי או העברייה, מקיש עברייה לעברי לכל יציאותיו. התורה מדמה את העבד עברי ואת העברייה לכל יציאותיו, לכל היציאות, כל התחנות שעברי יוצא, גם היא יכולה לצאת. מה עברי יוצא בשש וביובל? אף עברייה יוצא בשש וביובל. אם כך חייבים להגיד, ומה הוא לא תצא כצאת העבדים, לא תצא בראשי איברים כעבדים כנענים. יכול, אולי, העברי יוצא בראשי איברים? אנחנו יודעים עד כאן, שעבד גוי יוצא כשמורידים לו שם ועין. שפחה עברייה יוצאת רק בסימנים, בשש וביובל, והיא לא יוצאת בשם ועין. מה עם עבד עברי? אולי הוא יוצא בשם ועין, כי הרי עליו לא כתוב לא יצא כצאת העבדים, אבל אולי הוא כן דומה בעניין הזה לעבד כנעני. אומר רש"י, יכול העברי יוצא בראשי עברים? תלמוד לומר, מכיוון שכתוב בפסוק העברי או העברייה, שאת הפסוק הזה הבאנו קודם, מקיש עברי לעברייה. כמו שמדמים את העברייה לעברי, שכשהוא יוצא בשש וביובל, גם היא יוצאת בשש וביובל, אך אתה לא הפוך, מדמים את העברי לעברייה, כמו שהיא לא יוצאת בשם ועין, גם הוא לא יוצא בשם ועין. זאת אומרת, העברי לעברייה, הוא מלמד אותם אחד על השני. מה העברייה אינה יוצא בראשי איברים, אף הוא אינו יוצא בראשי איברים.
אז זה סימנים.
אין לעברי או עברייה יציאה בשם ועין, רק לגוי יש את
זה.
מסוג חט. ממשיכים הלאה לדבר מה קורה עם השפחה העברייה. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפדה, לאן נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדו בה. ועכשיו רש"י, מה הפירוש כאן? אם ראה, יהודי קנה שפחה עברייה, יש לו אפשרות, יש לו פריבילגיה ויש לו מצב שהוא יכול לקחת אותה לעצמו לאישה, לקבל אותה לאישה לעצמו, או נראה עוד מעט, או לבן שלו. כנראה אם ראה בעיני אדוניה שהוא החליט שהוא לא רוצה לקחת אותה לאישה. זה מה השירה שאומר, אם ראה בעיני אדוניה שלא נשא חן בעיניו לחונסה אשר לא יעדה. מה הכוונה אומר רש"י? מדובר על שפחה עברייה שהאדון העברי יכול לקחת אותה, לשאת אותה לאישה, את השפחה העברייה שלה אשר לא יעדה, שהיה לו ליעדה ולהכניסה לו לאישה. זה מה שהוא היה צריך לעשות. כשיש מצב שמקדשים אישה, אז יש כסף של קידושין. מה יהיה פה? הוא אומר, וכסף קנייתה הוא כסף קידושיה. הכסף שהוא שילם לאבא שלה, כשהוא קנה אותה, זה יהפוך להיות כסף שהוא נתן כדי לקדש אותה. וכאן רמז לך הכתוב שמצווה ביהוד, יש מצווה שאדון ייעד אותה לאשתו. ורמז לך שאינה צריכה קידושים אחרים, אלא כסף שהוא שילם עבור קנייתה זה כסף קידושים. אז זה אפשרות אחת. עכשיו, אם הוא לא עשה את זה, אבא שלו קיבל, עכשיו, אם הוא לא קידש אותה, אז יש לו אפשרות להוציא אותה לחירות באיזה צורה, והפדה. מה הפרוש והפדה? ייתן לה מקום להיפדות ולצאת. שאף הוא מסייע בפדיונה. זאת אומרת, הוא יעשה כאן דרך שהוא יאפשר לה להשתחרר מעבדות. איך? מה הוא מקום שנותן לה, באיזה צורה הוא עושה את זה, שמגרע מפדיונה במספר השנים שעשתה אצלו, כאילו היא זכורה אצלו. רש"י יסביר מה הכוונה. כיצד? הרי שקנה במנה, קנה אותה במנה, זה 100 זוז, הוא שילם עבורה. עכשיו הוא יודע כמה שנים היא תהיה אצלו, מקסימום?
שש.
ועשתה אצלו שתי שנים, שנתיים היא כבר עובדת. אחרי שהיא עבדה שנתיים, נשאר לה עוד 4. אומרים לו, יודע היית שעתידה לצאת לסוף 6 שנה. ידעת מראש כשקנית אותה שהיא תהיה אצלך 6 שנים. נמצא שקנית עבודת כל שנה ושנה בשישית המנה, כן. עבור כל שנה שילמת שישית, ועשתה אצלך שתי שנים, הרי שלישית המנה, שליש שילמת, קיבלת. תול שני שלישיות המנה, קח עכשיו חזרה מאבא של השתי שליש, ותצא מאצלך.
כן.
וזה הסיוע. למה זה נקרא שהוא מסייע? לכאורה זה מאוד הוגן, איזה סיוע יש בזה? אבל מפרשים מדברים על זה, אפשר להגיד רק על זה בנקודה אחת, יכול היה אבא לומר, כשאתה לא יכול לדמות את השנתיים הראשונות שלה לשנתיים האחרונות שלה. שנתיים הראשונות היא ילדה קטנה, כמה התפוקה שלה מאוד נמוכה. שנתיים האחרונות היא תהיה גדולה, התפוקה שלה תהיה יותר גדולה. התועלת
שלה.
אז אם כך, איך אתה יכול להגיד שליש, זה לא אותו יחס, אני צריך אולי לייחס את זה, השנתיים הראשונות שוות שונה. זה הוא מסייע, הוא לא נכנס לחשבון הזה, הוא אומר, קיבלתי שליש. לעם נוכרי לא ימשול למוכרה, שאינו רשאי למוכרה לאחר. לא יכול האדון או אבא למכור אותה למישהו אחר, לא האדון ולא האב. בבגדו בה, אם בא לבגוד בה, שלא לקיים במצוות יהוד, אם האדון לא רוצה לייעד אותה לאשתו, הוא לא יכול בינתיים למכור אותה למישהו אחר. וכן אביה, מחר שבגד בה הוא מחר על הזה, לא יכול אבא למכור אותה פעמיים למישהו אחר. סוג סט, ואם לבנו היא ידנה, כמשפט הבנות יעשה לה. מה הכוונה? ואם לבנו היא ידנה האדון, אם האדון רוצה לתת את השפחה העברייה על הבן שלו, אומר רש"י מלמד שאב בנו קם תחתיו לידה, אם ירצה אביו, אבא, אם הוא רוצה, הוא יכול לתת לבן שלו, ואינו צריך לקדשה קידושים אחרים. הבן לא יצטרך לעשות קידושים אחרים, אלא אומר לה, הרי את מיועדת לי בכסף שקיבל אביך בדמייך. אבא שלך קיבל כסף מאבא שלי, זה הופך להיות כסף קידושים, והוא מקדש, הבן מקדש. כמשפט הבנות, מה הכוונה? שער כסות ועונה, זה ההתחייבויות של הבעל לאשתו, אז גם במקרה כזה, כמובן, הוא חייב לתת לה את כל העניינים הללו. פסוק י', אם אחרת ייקח לו, שאירה כסותה ועונתה, ועונתה לא יגרע. והכוונה אומרה שאם אחרת ייקח לו עליה, אם האדון לקח אותה לאישה, ולקח אחר כך עוד אישה, או הבן לקח אותה לאישה, לקח אחר כך עוד אישה, אז שאירה כסותה ועונתה לא יגרע, מנעמה שיעד לו כבר כל ההתחייבויות של בעל אשתו, קיימים לשפחה עברייה שהוא לקח, גם אם הוא ייקח אחר כך אישה נוספת. שאירה הכוונה מזונות, פסוטה כמשמעו, ועונתה זה תשמיש. סוג י' א', ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם אין כסף. מה זה ואם שלוש אלה לא יעשה לה, אומר רש"י, אם אחת משלוש אלה לא יעשה לה, ומה אין השלוש, איזה שלושה? לא, לא שרק סוטה ועונתה.
אלא?
אלא. אם הוא לא הוציא אותה בשלושת האפשרויות, או היא עדנה לו, אפשרות אחת שהיא תצא מלהיות שפחה, זה תהיה אשתו. או לבנו, או שהוא ייתן לבן שלו, זה אפשרות שנייה. או יגרע מפדיונה ותצא, או שהוא יקבל חזרה כסף לפי מספר השנים, זה שלושת האפשרויות שהיא תפסיק להיות שפחה. אם הוא לא עשה את שלושת אלה, וזה, לא ידע לו לא, ולא לבנו, והיא לא היה בידה לבדות את עצמה, ויצא חינם. מה זה ויצא חינם? זה שהיא יוצאת בשש, או ביובל, זה כבר למדנו. כאן התורה מוסיפה שיש לה עוד יציאה נוספת, עוד תחנה אחת לצאת, מה שאין אותו לעבד עברי. מה התחנה הנוספת? יצא חינם, ריבה ליציאה לזו, יותר ממה שריבה לעבדים. מהי היציאה? ללמדך שתצא בסימנים, שאם יש לה סימני בגרות, אז היא יכולה לצאת כבר גם כן. אמרנו את זה קודם בעל פה, עכשיו זה המקור. ותשא אמו עוד עד שתביא סימנים. זאת אומרת, אם הוא לא לקח אותה לאישה, לא לו ולא לבן שלו, ולא שחרר אותה בתמורה כספית, אז נחכה או עד שש, או עד יובל, או בדרך, אם כבר הגיעו סימנים, אז זה גם כן יצא. כן. ואם הגיעו שש שנים קודם סימנים, כבר למדנו שתצא. שנאמר העברי או העברייה ועבדך שש שנים. ומה הוא אמור כאן ויצא חינם, שאם קדמו סימנים לשש שנים, תצא בהן. או אינו אומר שתצא אלא בבגרות, אולי הכוונה שהיא תצא רק כשהיא בוגרת, תלמוד לומר אין כסף, לרבות יציאה לבגרות, אם היא בוגרת ודאי יוצאת, ואם לא נאמרו שניהם, אם היה כתוב רק ויצא חינם, או רק היה כתוב אין כסף, הייתי אומר ויצא חינם זה בגרות, וכך נאמרו שניהם שלא ניתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק, ואז במילא כתוב ויצא חינם הכוונה היא בסימנים, שברגע שהביאה סימנים, שהיא נערה, אפילו שהיא לא בוגרת, אז היא כבר, הכוונה היא ככה, אישה, מיום לידתה עד שהיא בת 12 שנים ויום אחד היא נקראת קטנה. מגיל 12 שנים ויום אחד, אם היא הביאה סימנים, אז היא כבר נקראת נערה. כמה זמן היא תהיה נערה? חצי שנה, שישה חודשים. ברגע שהיא עברו עוד חצי שישה חודשים, היא כבר נקראת בוגרת. עד פה סיימנו דיני אמה העברייה. עכשיו עוברת התורה להלכות אחרות.
באיזה תקופה יש תשובה עבדה?
מכה איש ומת, מות יומת. אומר רש"י ככה, מכה איש ומת, כמה כתובים נאמרו בפרשת רוצחין, ומה שמידי לפרש למה באו כולם מפרש. הנושא הזה כתוב בתורה פעמים נוספות, ורש"י יסביר למה זה צריך להיות כתוב פעמיים, מה שלומדים מפה, לומדים משם, ואם היה כתוב רק אחד מהם, לא הייתי יודע את כל ההלכות. מפרש רש"י ככה. מכה איש ומת, למה נאמר? למה זה צריך להיות כתוב פה? הרי כתוב בספר ויקרא, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. לפי שנאמר ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, למה צריך להיות כתוב גם פה מכה איש ומת מות יומת? זה לכאורה אותו דבר, וסתם כפל. ורש"י ככה, אם הייתי סומך רק על הפסוק ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, שומע אני הכאה בלא מיתה, הייתי לומד. אם היה רק את הפסוק ואיש כי יכה, הייתי אומר ככה, ואיש כי יכה כל נפש אדם, אם מישהו נותן מכה לשני, אפילו שהוא לא הרג אותו, עצם הדבר נתן לו מכה, אז גם כבר מות יומת. תלמוד לומר לכם כתוב כאן, מכה איש ומת, אינו חייב, אלא בהכאה של מיתה. מזה לומדים שההכאה שחייבים עליה זה רק ההכאה כזו, שהוא מת כתוצאה מההכאה. ואם נאמר מכה איש, ואם היה לנו רק את הפסוק שלנו, ולא נאמר ואיש כי יכה, הייתי אומר, אינו חייב, עד שיקה איש. הייתי אומר, מכה איש ומת מות יומת. אבל יקה את האישה ואת הקטן מניין, הייתי אומר, אישה, פטור. תלמוד לומר לכם, צריך גם את הפסוק השני, כי יכה כל נפש אדם, אפילו קטן ואפילו אישה. ועוד, עוד דברים לומדים למה צריך את שניהם. אם לא נאמר, מכה איש, אם היה כתוב את הפסוק שלנו, מכה איש, שומע אני, הייתי יכול להבין, אפילו קטן שיקה והרג יהיה חייב. כי כתוב מכה איש אנחנו מתייחסים רק למי שקיבל את המכה ולא מתייחסים למי שנתן את המכה. היינו חושבים שילד קטן שנתן מכה גם יארגו אותו. תלמוד לומר לכם כתוב בספר ויקרא, ואיש כי יכה, שם אנחנו מתייחסים למכה שהוא צריך להיות איש ולא קטן שיקה. ועוד דבר נוסף, כי יכה כל נפש אדם, אם היינו מסתמכים גם רק על הפסוק שכתוב בספר ויקרא וכי יקה כל נפש אדם, היינו אומרים אפילו נפלים ממש, אפילו אם הוא הרג נפל שהוא בן כוחו עומד למות, אין לו קיום, היינו יכולים לחשוב שגם קיומות יומת. תלמוד לומר מכה איש שאינו חייב עד שיקה בן קיימה הראוי להיות איש. זאת אומרת, לסיכום הדבר, למה צריך את שני הפסוקים? צריך ללמוד גם שמי שמכה צריך להיות גדול, אבל אם הוא קטן לא. צריך ללמוד גם שלא משנה אם מכים איש או מכים אישה או מכים קטן, אז הוא לא תיומד. צריך ללמוד שהמכה צריכה להיות מכה שממיתה אבל לא מכה סתם. צריך ללמוד שמכים איש ולא נפל. כל ההלכות הללו...
נפל זה צריך... אדם חלה שגם ככה עומד.
לא, נפל זה תינוק שנולד נגיד עד 30 יום. אנחנו לא יודעים, או שהוא נולד בחודש כזה שאנחנו אומרים שהוא לא יחזיק מעמד.
אם הוא מכה אחד כזה ו...
אז לא, לא מות יומד, כי הוא לא איש, הוא לא בר קיימא. פסוק אשר לא צדה והאלוהים הנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. הפסוק הזה מדבר על מישהו שגרם למישהו אחר למות, אבל הוא לא עשה את זה בכוונה. אז אדם כזה שעשה את זה בשגגה, צריך לרוץ לעיר מקלט, להיות שם כדי לכפר את החטא שהוא עשה. מסביר רש"י, אשר לא צדה, מה הפירוש? מה הפירוש לא צדה? לא ערב לו ולא נתכוון. צדה לשון ערב, הוא לא עשה לו מערב. רש"י עוד מעט ייתן,
לא שנה לו.
רש"י עוד מעט יביא דוגמה איך זה קרה. רק רש"י עכשיו מעריך קצת להסביר את המילה צדה, באיזה שורש זה. רש"י מה צדה זה בלשון ערב, בלשון
בערב.
לא צייד, זה רש"י שולל. וכן הוא אומר, מביא רש"י הוכחה שצדה זה בלשון מערב, כתוב ואתה צודק נפשי לקחת. זה פסוק שדוד המלך, כשהוא ברח משאול, הוא הראה לשאול שהוא גזר לו את המעיל שלו, ואמר לו שאול, תראה, אני לא רציתי להרוג אותך, ואמר לו, ואתה צודק נפשי לקחת, אתה כן עורב לי להרוג אותי. רואים שצודק זה בלשון מערב.
מה זה מערב?
מערב זה שאתה מחפש אותו, ו...
מזין?
מזין, כן. הוא הראה שהיא... ולא ייתכן לומר צדה לשון הצד צייד. צדה זה לא לשון צידה. למה? שצידת חיות אין אופן אי בפועל שלה. אין בפועל של צידת, בשורש של צידת חיות, אז אין אי בשורש. ושם דבר בא, צייד, לא צודה. וזה שם דבר מוצדיה, ופועל שלא צודה. וזה, ואילו בצייד, פועל שלא צד. אז הצד, צייד זה צד, ופה זה צדיה, וצדה, לא צודה. לכן אומר רש"י ואומר, אני פתרונו כתרגומו. איך אונקלוס מתרגם? הוא דלא חמן לי, חמן זה לי שעושה לו מחמונת, מה שאנחנו מדברים, בערב. הוא מנחם חיברו בחלק צד צייד, ולכן בן סרוק אומר שכאן צודד מלשון, צד צייד, והנה אני מודה לו. ואני לא מודה לו שזה מלשון צד צייד, אלא ששולל את זה. לא משהו ככה, ואם יש לחברו באחת ממחלקות של צד, אם נרצה להתעקש לחבר את המילה הזו צודד עם אחד הצורות של צד, לחברנו בחלק על צד תנסהו. נעשה את זה מלשון צד, מלשון על הצדדים. כמו שכתוב, צידה אורה, שכתוב שם עם יונתן ודוד, שהוא אמר לו שאני אראה את החיצים לצד. או כתוב בדניאל, או מילים לצד אילה ימלל. הוא דיבר כלפי מעלה בצורה לא נכונה, לא טובה, אז כתוב לצד אילה. אף כאן, אולי גם הייתי פה אומר, אשר לא צדה, והפירוש לא צדה, לא צידד למצוא לו שום צד מיטה. אבל ואף זה יש לערער, עליו רש"י לא כל כך מרוצה עם האפשרות שצידה, אשר לא צדה, הכוונה בלשון צד, הוא לא צידד לחפש לו. מכל מקום מסכם רש"י לשון עורב הוא, בערב. ואלוקים מילה לידו, הכוונה זימן לידו, לשון לא תאונה לך רע, מה הכוונה? לא תזדמן לך רע. לא יאונה לצדיק כל אבן, לא יזדמן לצדיק שום עבירה. או מתענהו לי, זה מזדמן למצוא לי אילה. והאלוקים ינה לידו, הקדוש ברוך הוא זימן שזה יקרה. שואלת השאלה, ולמה תצא זאת מלפניו? למה הקדוש ברוך הוא עשה? מה הקדוש ברוך הוא מכשיל אנשים? סתם. הוא שאמר דוד זה שדוד המלך אומר, כתוב ככה, כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. משל הקדמוני היא התורה, התורה נקראת משל הקדמוני. והתורה אומרת שמרשעים יצא רשע, מה הכוונה? שהיא משל הקדוש ברוך הוא, למה התורה נקראת משל הקדמוני? זה משל של הקדוש ברוך הוא שהוא קדמונו של עולם. ואיכן אמרה תורה מרשעים יצא רשע, והאלוקים מילה לידו. זה שכתוב כאן והאלוקים מילה לידו, הקדוש ברוך הוא עשה שהרשע הזה של ההרג יצא על ידי אדם שהוא כבר לפני זה רשע. במה הכתוב מדבר בשני בני אדם. אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד. היו שני אנשים, כל אחד הרג, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד. ולא היו עדים בדבר שיעידו. אף אחד לא ראה שהם עשו את זה. אז אם אף אחד לא ראה, אז הם לא קיבלו את עונשם. זה לא נהרג וזה לא גלה. זה שהרגנו מזיד לא קיבל את עונשו שהרגו אותו. וזה שלא, זה שהרג ושוגג לא היו עדים, אז אף אחד לא ראה, אז הוא לא רץ לי ומקלט. נו, מה יהיה עכשיו? הקדוש ברוך הוא מזמנן לפונדק אחד, הקדוש ברוך הוא מחבר את שני האנשים האלה לאותו מקום. זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל. הוא עלה בסולם וכשהוא רוצה לרדת הוא נפל על מי? על זה שהרג במזיד והורגו. ואז היה ועדים עדים עליו, זה היה פונדק, היה שם עדים שראו את זה ומחייבים אותו לגלות. נמצא, זה שהרג ושוגג גולה, וזה שהרג ומזיד נהרג. שמתי לך מקום, אף במדבר, שיינו שם, גם במדבר היה להם מקום איפה לברוח לעיר מקלט, ואיזה מקום קולטו, איזה מקום בזמן המדבר יכלו לברוח לעיר מקלט, זה מחנה לוויה, במחנה של הלוויים יכלו לברוח אלה שבמדבר נכשלו במצב כזה. פסוק י' חי יזיד איש על רעהו להורגו בעומה, ואם יזבחי תיקחנו למות. ורש"י, וכי יזיד, למה נאמר? הרי כבר למדנו קודם מכה איש ומת מות יומת. אז למדנו קודם שאם אדם הורג את מישהו אחר בזדון מות יומת, למה צריך לכתוב עוד הבא וכי יזיד איש על רעהו? ורש"י, למה נאמר? לפי שנאמר מכה איש, מכיוון שקודם אמרנו שמכה איש מות יומת, שומע, אני הייתי יכול לחשוב אפילו רופא שימית, הרופא באמצע הניתוח הוא גרם שהחולה שלו מת, אולי צריך להרוג את הרופא. או שליח ביידין שהמית במלכות 40, נתנו לשליח ביידין את התפקיד לתת מלכות לבן אדם, והוא מת באחד המלכות שהוא קיבל. או ואב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, או והשוגג, אולי כל אלה גם צריכים להרוג אותם, כי כתוב מכה איש ומת, ולא נעשה הבחנה בין אדם לאדם. תלמוד לומר לכם כתוב כאן במפורש וכי יזיד ולא שוגג, אם זה היה במזיד.
בכוונה פה.
להוגו בעורמה ולא שליח ביידין, והרופא, והרודה בנו ותלמידו, שאף הם נשאם מזידים, אבל אין מערימים, זה לא בעורמה, הם עושים דבר טוב, אבל קרה מזה משהו לא טוב, אז זה לא נקרא אדם שחייבים להרוג.
אבל אנחנו עושים מערימים.
מערימים זה עושים טריק.
זה
ברמה. מי מזבחי, מה הכוונה? אם היה כהן ורוצה לעבוד עבודה, בוא נגיד שהאדם הזה שהרג בזדון הוא היה כהן, והוא רוצה ואין מישהו אחר שיעשה כרגע את העבודה בבית המקדש, רק הוא. זה לא יציל אותו, תיקחנו למות, הוא צריך לקבל את זה. פסוק תתוו, הוא מכה אביו ואימו, מות יומת. הוא אומר רש"י, הוא מכה אביו ואימו, לפי שלמדנו על החובל בחברו. שוב בתשלומים ולא במיטה, אם אדם עושה לחבר שלו חבלה, נזק, אז לא הורגים אותו, אלא הוא צריך לשלם את הנזק שהוא עשה. הוא צריך לומר על החובל באביו שהוא במיטה. כתבה התורה שאבל אם הוא עשה חבלה לאבא שלו, אז אפילו שהוא לא הרג אותו, הוא רק הוציא לו דם, אז הוא כבר חייב מיטה. אינו חייב אלא בהכאה שיש בחבורה. כמובן מדובר שהוא הכה את אבא שלו הכאה כזו שהיא גרמה לפצעה והוצאה דם, אז הוא חייב מיטה. אביו ואימו, או זה או זה, לא צריך.
אין הבדל.
כתוב מכה אביו ואימו, זה לא שניהם, אלא או אביו או אימו. מות יומת בחנק. נראה בהמשך שסתם מיטה שכתוב בתורה זה מיטת חנק. פסוק ט"ז, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. אומר רש"י, וגונב איש ומחרו, למה נאמר? למה כתוב כאן, ולכאורה את אותו פסוק כתוב גם בספר דברים, כפי שרש"י מביא את זה מיד, לפי שנאמר כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, אז למה צריך להיות כתוב גם את הפסוק ההוא וגם את הפסוק הזה? אם היה לנו רק את הפסוק שכתוב בספר דברים, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, אין לי אלא איש שגנב נפש. אישה או טומטום או אדריגונוס שגנבו, מניין? כי בפסוק ההוא כי מצא איש גונב מדובר על הגונב, שהגונב היה איש, אבל אם הגונב הייתה אישה, אולי היא פתורה, לכן פה כתוב וגונב איש, לא מדובר על הגונב, מדובר על הנגנב. תלמוד לומר וגונב איש ומחרו, מזה אנחנו לומדים שזה לא משנה אם הגונב היה איש, או שהנגנב היה איש או אישה, אותו דבר. לפי שנאמר כאן וגונב איש, אין לי אלא גונב איש, גונב אישה מיני, תלמוד לומר וגונב נפש, לכך הוא צריכו שניהם, מה שחיסר זה, גילה זה. נמצא בידו, מה הכוונה? שראו עדים שגנבו הוא בחרו, ונמצא כבר בידו קודם לחירה, זאת אומרת, קודם כל הוא לקח אותו אליו לשטח שלו, ואחרי זה הוא מחר אותו, אז מות יומת, אבל אם הוא מחר אותו לפני שהוא לקח אותו אליו, זאת אומרת, הוא גנב אותו ברכוש, בשטח של, של הבן אדם, ושם הוא מחר אותו כבר, אז הוא לא יהיה חייב איתו.
זה איש
לא אישות, כן? לא משנה. מות יומת בחנק. אומרה שכל מיטה אמורה בתורה סתם, חנק היא... למה? כי חנק זה המוות הקל ביותר ביחס לסקילה, שריפה והרג. וכשתורה אומרת סתם, מות יומת, אז מתכוונים לקל יותר. פסיק העניין וכתב וגונב איש בין מכה אבי ואימו למקלל אבי ואימו. פסוק תקווה זה מכה אבי ואימו מות יומת. פסוק י' ז' שנלמד עוד מעט זה מקלל אבי ואימו מות יומת. ביניהם נכנס וגונב איש ומחרו. למה זה לא היה רצף על אבי ואימו גם מכה וגם מקלל? ורש ונראה לי, היינו פלוקתה, זה המחלוקת שיש בגמרא, דמר סבר מקשילה הקהל לכללה, ומר סבר לא מקשילן. מה הכוונה? שם הגמרא מדובר שמה קורה עם האבא של הבן אדם, הוא חייב מוות על פי בית דין. הוא עשה איזה מעשה כזה חמור, ובית דין החליט שצריך להרוג אותו. בדרך לבית השקילה, כולם מבזים בן אדם כזה, עושים את זה לעיני כל ישראל, וכולם מבזים אותו, תראה. במצב כזה, אם הבן של האבא רואה את המצב הזה, הוא מקלל אותו גם כן. הוא יהיה חייב? או שבמצב כזה הוא פטור?
חייב.
על זה יש מחלוקת בגמרא, לכן עשו הפרדה בין המקל למקלל, לומר שאולי לפעמים יש מקלל שמותר, אולי מקלל שאסור, אז זה שאומר, זה הגמרא מדבר על זה, וצריך לראות בגמרא בעריכות, במסכת סנהדרין, את המחלוקת הזאת. פסוק י"ז, פסוק י"ז הוא מקלל אבי ואמו מות יומת, וראה שמקלל אבי ואמו למה נאמר? למה צריך לכתוב את הפסוק הזה, כשכבר כתוב בספר ויקרא פסוק אחר, כמו שראה שמביא את זה מיד, לפי שהוא אומר איש איש אשר יקלל את אביו, אז כבר כתוב בספר ויקרא, למה צריך להיות כתוב גם פה? אין לי אלא איש שקילל את אביו. מהפסוק ההוא שכתוב בספר ויקרא, אני יודע שאיש שקילל את אביו, אישה שקיללה את אבי המיניים, תלמוד לומר, הוא מקלל אביו עם אוסתם, בין איש בין אישה. אם כן, למה נאמר איש אשר יקלל? אז אם כך, למה צריך את הפסוק בויקרא, מספיק את הפסוק הזה שכתוב אצלנו, ואני אציא את הקטן, אם היה ילד קטן שקילל, אז הוא לא יהיה חייב, אנחנו צריך את שני הפסוקים. אביה. בכלל שכתוב אבי ואמא, איפה אני יודע שזה או, כי לומדים את זה שכתוב גם קודם, איפה לומדים כתוב, לגבי שעשו לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אומר המילה יחדיו מיותר. לא תחרוש בשור ובחמור, וזה לומדים שבגלל שהוסיפו יחדיו, פורשו יחדיו, אבל אם לא היו כותבים את המילה יחדיו, אז זה או זה או זה. מות יומת בסקילה. איפה אני יודע בסקילה? הרי כאן כתוב סתם מות יומת, קודם רש"י אמר שסתם מיטה זה בחנק, פה הוא אומר שזה בסקילה. ורש"י, כל מקום שנאמר דם אב בו בסקילה, מכיוון שעל העניין הזה של איש איש אשר יקלל את אביו, שכתוב בספר ויקרא, כתוב דם אב בו, שכתוב דם אב בו, זה כבר מסמל לנו הרג בסוג שונה, זה בסקילה. ובניין אב לכולם, מה הפסוק שהוא ממנו לומדים על כל הפסוקים, כתוב באבן ירגמו אותם, דמיהם בם, כתוב מפורש העניין של סקילה, ומקלל אבי ואמו, נאמר דמיו בו, מזה לומדים שאדם שמקלל אבי ואמו, הערך שלו הוא בסקילה. עכשיו הקטע האחרון, שני הפסוקים האחרונים, שמדברים על נזק. וכי יריבון אנשים, ועיקה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות, ונפל למשכב. אומר רש"י, וכי יריבון אנשים, למה נאמר? מה אתה רוצה להגיד לי, שאם אדם יזיק את השני הוא צריך לשלם לו? נלמד על זה בעזרת השם, בפסוקים הבאים כתוב עין תחת עין, שתחת שלא צריך להיות כתוב גם בפסוק הזה. לפי שנאמר עין תחת עין, לא למדנו אלא דמי איבריו. בפסוקים האלה כתוב עין תחת עין, אני יודע שצריך לשלם לו את הדמים, את המחיר של האיבר. הורדת על העין, שלם לו גם השווה עין. אבל שבט וריפוי לא למדנו, איפה אני יודע שאני אשלם לו גם את הדמי ריפוי, או שאני אשלם לו גם את הכסף שהוא הפסיד מהעבודה שהוא לא עבד? וכך נאמר הפרשה הזו, לכן כתוב את הפרשה הזו שנראה פסוק יוטט, שתורה מפרטת מה הוא משלם, וזה יודעים שהוא משלם לא רק את המחיר של האיבר, אלא יש לו עוד תשלומים. את השבט, את הריפוי, כפי שנראה.
לא, זה לא עין תחת עין.
זה נוסף לעין תחת עין.
הוא גם עושה לו את מה שהוא פגע בי.
אז חוץ מזה שהוא משלם לו את האיבר, הוא משלם לו
דמי אשפוז.
דמי אשפוז וכן הלאה.
בושה.
נפל למשכב, באה הכוונה ונפל למשכב. כתרגומו, ראה אונקלוס מתרגם, ויפול לבוטלן. מה זה לבוטלן? לכל איש שמבטלו למלאכתו. פה לא מדובר שהוא נהיה חולה סתם, אלא הוא הפסיד ימי עבודה. זה גם נפל למשכב. אז זה אומר את התורה בפסוק יוטט, אם יקום ויתהלך בחוץ על משנתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. מסביר רש"י, אם הוא יקום על משנתו, מה זה על משנתו? משנתו זה לא על משנת.
לא,
על מיטת חוליו. לא, על בוריו וכוחו. יחזור למשנת של עצמו, יחזור לכוח של עצמו. אם הוא יהיה בריא לגמרי והוא יוצא אחר כך והוא לא מת מזה, וניקה מכה. הפירוש, אומר רש"י, וכי תעלה על דעתך שיירג זה שלא הרג, למה חשבנו להרוג אותו? הרי הוא לא מת, אלא למדך כאן שחובשים אותו עד שנראה אם יתרפא זה, תכניס אותו לבית סוהר ונראה מה יהיה התוצאות. אם הוא ימות מהמכה, אז הוא עשה, אז יש לו, אז אם זה היה בשוגג, אז זה יהיה גלות, וזה היה במזיד, אז זה יהיה מות יומת. אם הוא יהיה בריא, אז צריך לשלם את התשלומים שדובר. וכן משמעו, כשקם זה והלך על משנתו, אז וניקה המכה. כשהוא חוזר לכוחות שלו, הוא משתחרר מבית הסוהר. אבל עד שלא יקום זה, אבל אם הוא לא נהיה בריא, לא ניקה המכה. רק שבטו ייתן, מה זה רק שבטו? שבטו אומר שביטול מלאכתו מחמת החולי. צריך לשלם לו מה שהוא הפסיד מהמחלה. לפני מה שדוגמה. אם קטע ידו רגלו, אז מחיר של יד ומחיר של רגל הוא שילם לו. צריך לשלם לו, עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל. בנוסף לזה, איך מודדים את האובדן של העבודה? רואים ביטול מלאכתו מחמת החולי כאילו הוא שומר קישואים. שומרים ככה. אם הוא היה צריך להיות רק שומר על שדה של קישואים, לא צריך שזה ידיים ורגליים, יכול לשבת על כיסא, הוא גם יכול להיות שומר שהעופות לא יבואו לאכול את הקישואים וכן הלאה, בתור דחליל, כן? אז כמה כסף הוא הפסיד? אז בנוסף לזה שהוא ישלם לו כמה שווה יד, יד שווה מיליונים, או רגל שווה מיליונים, בנוסף לזה הוא משלם לו גם אובדן ימי עבודה. איזה עבודה הוא הפסיד? שהוא היה יכול להיות שומר קישואים? שהרי אף לאחר החולי לא ראוי למלאכת יד ורגל. והוא כבר נתן לו מחמת לזכות מידו ורגלו. בכי יד ורגל הוא החזיר לו. אבל בזמן שהוא יבריא, הרגל לא יצמח לו מחדש. אבל הוא יבריא, לפחות הוא יוכל להיות שומר קישואים. כרגע שהוא לא עברי, אז לפחות הוא ישלם לו עובדה לימי עבודה של שומר קישואים. שנאמר יד תחת יד, רגל תחת רגל. ורפו ירפא, כתרגומו. מה אונקלוס אומר? מה המילים של אונקלוס? הוא אומר, ואגר אסיה ישלם. מה הכוונה? ישלם שכר הרופא.